ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף צדי ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מלמטה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נזכיר שמתחילת המסכת אנחנו המלצנו להצטייד עם ספר ציורים, ואנחנו גם כן המלצנו על הספר פירוש חי. וכעת יש לפתוח ציור מספר 59. נפנה אל השוליים תחת הכותרת נושא, וכך כתבנו: שלוש קרפיפות זה בצד זה, כמו שאתם יכולים לראות בציור. ואגב, יש בגמרות המודפסות ציור בתוך רש"י של שני מצבים. ואנחנו ממשיכים במה שכתבנו, ונמצא איש יחיד בכל אחד. התסריט ראשון או מקרה ראשון, שני חיצונים, הקרפיפות החיצונים רחבים והאמצעי צר, ומקרה שני, אמצעי הוא הרחב והחיצונים הם צרים. מתי אפשר לומר ששלושה אנשים נחשבים ביחד כדי שנתיר להם, ואנחנו מדברים כעת על מחיצה קלושה של שתי או של הריב, כדי להתיר להם כל צורכן? אחרת נוסיף ונאמר שאדם יחיד יקביל היתר טלטול בתוך קרפף עד בית סתיים ולא יותר, כשאנחנו מדברים על קרפף שאינו מוקף לדירה. אני מדגיש עוד פעם, וכפי שאפשר לראות גם ברש"י, שהסוגיה פותחת במחיצה שהיא קלושה, כפי שאמרנו, או של שתי או ערב, לא ארוג יחד. הגמרא, אמר רב יהודה, שלוש קרפיפות זה בצד זה, שהם מוקפים במחיצה קלושה, ושניים החיצונים מגופפים, הם רגפים, רחבים מן האמצעי, וממילא נוצר, כפי שאתם רואים, את הקטע שבולט בכל אחד מהקרפיפות הרחבים, המשך המחיצה שבולט מעבר לרוחב האמצעי הצער, הם הגיפופים. והאמצעי אינו מגופף, כשאתה עומד באמצעי ומסתכל ימינה שמאלה, נראה כפרוץ במלואו, כי מצד העומד באמצעי הקרפף שלו הוא פתוח לגמרי. וממשיך הגמרא ואומרת, ויחיד בזה ויחיד בזה ויחיד בזה. במקרה כזה נעשה כשיירה, דהיינו אנחנו מסתכלים עליהם שהגדולים, וזה כלל גם שלמדנו בדפים הקודמים בנושא של החצר, חצר גדולה וחצר קטנה, שהגדולה משתלטת על הקטנה. וכאן אנחנו נאמר שאלו שדרים בגדולים, ברחבים האלו, הם נחשבים בקטן. אז ממילא שלושתם נמצאים ביחד, ויש להם מה שנקרא דין שיירה, ונותנים להם, אומר הגמרא, ונותנים להם כל צורכן. אף על פי שאנחנו מדברים על אזור מוקף במחיצה קלושה. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, דיבור המתחיל, שלוש קרפיפות זה בצד זה, כגון שהיו מלכים בדרך והקיפו שלושה קרפיפות לדירה במחיצה של שתי, כגון של קנים או של ערב כגון חבלים, שלא התירו בו ליחיד, מאחר שמדובר במחיצה קלושה, למרות, כפי שרש"י אומר שהקיפו אותם לשם דירה, למרות הכל, אין מקבלים אלא בית סתיים, כי מפורש פרק כמה דשיירה מותרת להקיף כל צורכן בקנים ובחבלים לדירה, אבל יחיד יותר מבית סתיים לא, אלא אם כן עשה שתי וערב מחיצה קיימת. ובשורה הבאה רש"י ממשיך ויחיד בזה ויחיד בזה ויחיד בזה נעשו שיירה ונותנים להם כל צורכן וימינן דיורי גדולים בקטן, כלומר במו עינינו כך אנחנו מסתכלים על זה, ונמצאו שלושתם באמצעי, והאמצעי מצרפן ומותר אמצעי זה כל שהוא היקף גדול במחיצה של שתי או של ערב, וכגון שעירבו, גם זה תנאי שצריך לקיים, שעשו עירוב ביניהם. אנחנו חוזרים לגמרא. אז עד עכשיו דיברנו מה הדין לגבי ציור הראשון, הראשון שראינו ברש"י, ונמצא גם בפירוש חיים מספר 59. אנחנו ממשיכים בגמרא לציור מספר 60, אמצעי מגוברף, כפי שגם בציור השני ברש"י אתם רואים את זה שהאמצעי מגוברף, שאתה עומד באמצעי אתה רואה שהוא יותר רחב מהחיצונים, וממילא אותו המשך שגורם את הרחבות הזאת הוא עשוי מהגיפופים, המשך הכותל מכל צד, ושניים החיצונים אינם מגופפים, ויחיד בזה ויחיד בזה ויחיד בזה אין נותנים להם אלא בית שש, שש שעה, דיינו שעתיים לכל אחד. ושוב פעם פונים לרש"י, אין נותנים להם אלא בית שעתיים לכל כרפף, שרי אין שלושה דיורים ביחד לדיורי אמצעי בחיצונים, כפי שהכלל שאמרנו מקודם שהגדול משתלט על הקטן, ובגדול היה אחד, ואם אתה אומר שהוא משתלט על החיצונים, זאת אומרת שהוא היה מושך לתוכו את השניים היחידים. אבל אנחנו אומרים כאן ברש"י שהרי אין שלושה דיורים באחד דיורי אמצעי בחיצונים, וזיר להכי תרי הוא דעיקה, בסופו של דבר באמצעי היה אחד, אז הוא אותו אחד, איפה אנחנו ממקמים אותו במו עינינו. אז אומר רש"י, זיר להכי תרי הוא דעיקה, ובאמצעי לקה אל אחד, ואם אחד מהם, אחד מהחיצונים יותר מבית סתיים, הוא אסור, ואם אמצעי יותר מבית סתיים כולם אסורים, שהיהן פרוצים לרשות האסורה. חזרה לגמרא, שאלה, איבאי אלוהו, אנחנו נתמקד במקרה השני מבחינת הציורים בתוך רש"י, שהכרפף האמצעי הוא זה שגדול ורחב. והמקרה הזה, אחד, אדם אחד, אחד בזה ואחד בזה, ושניים באמצעי, מהו? איך נתייחס במקרה כזה שיש שניים באמצעי? אז הגמרא מביאה שני צדדים לשאלה. א', אי להכה נפקי תלת אהבו. אם אתה מעביר את השניים, כמו שהכלל אומר שהרחב הוא משתלט על הצער, על הקטן. אז אם אנחנו נעביר את שניים שהם באמצעי לצד אחד, אז תלת אהבו, ויש שלושה, שניים פלוס אחד, אחד בחיצון, והיא להכה נפקי, ואם תבחר את הצד השני, תעביר את השניים לצד השני, גם שם תלת אהבו. ואז לפי המהלך הזה נתיר שניים החיצונים בהיקף רחב, בגלל מה שהם צריכים, כל צוחן. או דילמה, או נסתכל על המצב הזה, אמרנו ששניים באמצעי, אחד להחנפית ואחד להחנפית. נפצל, אחד ילך לכאן ואחד ילך לכאן, ואין שלושה במקום אחד. אין דין שיירה בשום מקום, אז שוב פעם לא מוכל לתת לשום אחד, לאף אחד מהקרפיפים האלו, כל צורכן. ואם תמצא לומר אחד להכה נפיק ואחד להכה נפיק, ואם תאמר שננקוט את הצד המחמיר, מה לגבי התסריט הבא? שניים בזה בחיצונים ושניים בזה ואחד באמצעי, מהו? הכה ודאי, כאן במקרה כזה, ובוודאי אי להכה נפיק לתהבו ואי להכה נפיק לתהבו. לא משנה לאיזו צד תעביר את ההוא שבאמצעי, או לכאן, או לכאן, אתה תמצא שלושה במקום אחד. או דילמה, אימר להכה נפיק, ואימר להכה נפיק. הצד השני שאנחנו אומרים שאולי לפה, ואולי לפה. ורשי אומר בשורה האחרונה, ולא ידינן להי מנהו, ואנחנו לא יודעים לאיזו מהם הוא יעבור. הלכך אפילו חד נמי לא יבינן לכל צורכו. אנחנו חוזרים לגמרא, והלכתה בעיין, כלומר השאלות שלנו, לכולה. נפסוק את השאלות לכולה. וכל אחד, כמו שראינו, יש צד להקל. וכעת יש לפתוח את הספר ציורים בפירוש חי, מספר 61. ובשוליים אנחנו כותבים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, שתי דעות, שם רב חיסדא הובלט פה, ובאמצע עמוד הבא אתם רואים מרי מר גם מובלט. אז עם שתי דעות אי גידוד חמישה, זאת אומרת מורד של שיעור חמישה, ועל זה בנו מחיצה ומחיצה חמישה מצטרפים. האם יש לך כאן עשרה, מחיצת עשרים, כל המשתמע מכך? הגמרא, אמר רב חיסדא, ואנחנו עוברים לדף צדי ג' עמוד ב', גידוד חמישה, דהיינו המפלס של החצר הזו, נקרא לזה חצר עליונה, הוא גבוה חמישה טפחים מהחצר התחתונה, ומחיצה חמישה, והוסיפו על אותו גובה מחיצה וחמישה טפחים נוספים. אין מצטרפים עד שיהיה או כולו בגידוד או כולו במחיצה. עכשיו רואים משולש, ובשוליים כתבנו הם קושיות על רב חיסדא ועל התירוצים של הגמרא בכל שלב. אז אתם יכולים לראות בהגמרות המסומנות השס עוזר ממעוף הציפור עד אמצע עמוד מספר לא מבוטל של משולשים. וגם אנחנו ממליצים לפתוח ציור מספר 65 מיטיבי שתי חצרות זו למעלה מזו, ועליונה גבוה מן התחתונה 10 טפחים, או יש לפתוח ציור מספר 64, או שיש בה גידוד חמישה ומחיצה חמישה, זה בדיוק התסריט שעליו דיבר רב חיסדא, מעווין שניים ואין מעווין אחד. זה שאומרים מעווין שניים, אנחנו אומרים שהם לא יכולים להצטרף לעשרה, אז ניתן לכל חצר לערוך עירוב חצרות בנפרד, אבל הם לא יכולים להתחבר. פחות מכאן מעווין אחד ואין מעווין שניים. אם יש פחות מזה, אז הם נחשבים מחוברים, ואפשר להכין רק עירוב חצרות אחד שמחבר בין שניהם, ולא שני עירובי חצרות בנפרד. אז מה אנחנו רואים? רואים קושיה על רפיסטה, כי במקור הזה, במקרה של גידוד חמישה או מחיצה חמישה, הם כן נחשבים נפרדים. במילים אחרות, החמישה והחמישה מצטרפים לעשרה. הגמרא עונה, אמר רבא, מודה רב חיסדא בתחתונה. דלגבה זה נחשב מחיצה. הועיל ורואה פני עשרה. אם אתה עומד בתחתונה, אתה מסתכל לכיוון ההגבעה, אז אתה רואה, הם רואים הפרש, או הם רואים עשרה טווחים שמפריד ביניהם לעליונה. אי הכי, אם כך לפי התשובה הזאת, תחתונה תערב שניים ולא תערב אחד, עליונה לא תערב לא אחד ולא שניים, וזה לא כמו שכתוב. אז אם אנחנו נחזור על ההצעה הזאת, על הדחייה הזאת, אם אתה אומר שרב חיסדא מודה שהתחתונה רואה עשרה, אז היה צריך להיות כזה דבר, שהתחתונה היא לא יכולה להתחבר, כי היא יש לה עשרה, אז היא תעשה עירוב חצרות לבד, ולגבי עליונה לא עירוב אחד ולא שניים. ורשי מסביר, אנחנו בשורות הקצרות יש לנו כוכבית בעיגול, אבל עליונה אפילו לעצמה אסורה. למה? שהתחתונה עושה אותה שאין כאן מחיצה, ולא חד נמי תערב, וגם לא עירוב חצרות שמאחד אותם, ואני קורא עוד פעם, ולא חד נמי תערב עם תחתונה, שרי אין כאן פתח, דלגבי תחתונה הכל סתום. ממשיך הגמרא, ויש לפתוח ציור מספר 66. אמר רבא בר אולא, כגון שהייתה עליונה מגופפת עד 10 אמות, ולכן או מערבים שניים כל אחד לעצמו. וברשי, במגופפת מחיצה עשרה על הגידוד, כפי שרואים בציור מספר 66, עד 10 אמות אמצעיות, שניחוה כעין פתח, ולא הניחו שם מחיצה עשרה טפחים בגובה, אלא מחיצה חמש והגידוד חמישה. ורשי ממשיך ומסביר שבאותם 10 אמות הניחו שם כעין פתח, ולא הניחו שם המחיצה עשרה אלא המחיצה חמישה והגידוד חמישה. הלכך שתיהן מעוות לעצמן, ואין זו אוסרת על זו. ורשי מפרט, תלגבי תחתונה כולה סתומה היא, וזה בהתאם למה שאמרנו מקודם, שהיא רואה הפרש או מחיצה של עשרה, ולגבי עליונה מחיצה ופתחה היא. ומיהו? כי הדדי לא מצאו מערבי, הם לא יכולים לעשות עירוב אחד, משום דלגבי תחתונה הכל סתום. אנחנו נחזור לגמרא. אי הכי, אם כפי ההסבר של רבא בר אולא, אימה סיפה, פחות מכאן, מערבין אחד ואין מערבין שניים. כך הסיפה קובע, ואין מערבין שניים. אז אנחנו שואלים, אם כפי ההסבר של רבא בר אולא, אי בעיה חד תערב, אי בעיה תרי תערב. אם זה פחות מכאן, אז למה שלא יכולים לערב או עירוב אחד ביחד, או שניים נפרדים. והמקור כותב, אין מערבין שניים. אנחנו נסתכל ברשי, אין מהספר, ועל כוח החי פחות מכאן. על מה מדובר? שאתה אומר פחות מכאן. המחיצת חמישה שבעשר האמות קי. בקטע הזה של העשר האמות שהם כן פתח, המחיצה שמה פחות מכאן, פחות מחמישה. תהה בכל ההקף, כאילו שער ההקף, מחיצה עשרה איקה. ממשיך רשי, אי בייך תערב, תה פתח גמור הוא עצר שתיהן. גם לגבי התחתון אין כאן עשרה סתומים. אז למה שלא נאמר שיכולים לערב אחד, ואפשר גם כן מדין פתח אפשר בכל זאת לערב שניים. ממשיך הגמרא, אמר רבא ברי דרבא, ציור מספר 67, כגון שנפרצה התחתונה במלואה לעליונה, שאין ברוחב התחתונה יותר מ-10. אז מאחר שכן, היא פוצה במלואה, אומר רשי במלואה, שאין ברוחבה של התחתונה, אלא 10 אמות. הלכך, עשרה עליונה עלה, היא לא ערבה בהדה. אם התחתונה לא תעשה עירוב עם העליונה, אז העליונה אוסרת עליה, כדתנן גדולה מותרת וקטנה אסורה. ממשיך הגמרא, אי הכי תחתונה חד תערב עם העליונה, תרי לא תערב, כלומר לא יכולה לערב בפני עצמה. אבל במקור שראינו מקודם כתוב פחות מכאן מערבין אחד ואין מערבין שניים. אבל אנחנו ממשיכים בגמרא ורואים עליונה איבאי תרי תערב, איבאי חד תערב, וזה לא כמו שמובא ליד. ליד כתוב אין מערבין שניים, וכאן אם אלו הם התנאים, העליונה יכולה לערב שניים, דהיינו בנפרד. עונה הגמרא, אין הכינמי וכי קטני פחות מכאן מערבין אחד ואין מערבין שניים, התחתונה זה שייך רק לתחתונה. ונוכל לחזור ונאמר עוד פעם, אין מערבין שניים לגבי התחתונה כי היא פרוצה במלואה. דרש מימר, הנה פפיון מספר 2, ונראה איך שהוא חולק על רב חיסדא. גידוד חמישה ומחיצה חמישה מצטרפים. הדגשנו את המילה מצטרפים, כי בכך הוא חולק על רב חיסדא. גם מצד הגמרא אפשר לראות, הוספנו חץ, אפשר לחבר אותו לשורה הראשונה, שם אתם רואים הבלטת הביטוי אין מצטרפים. ממשיך הגמרא, אשכחי רבינה לרב אחא ברי דרבא, אמר לי, הוא שאל אותו, תני מור מידי במחיצה, אם יש לך איזו שהיא מקור תנאי בעניין מחיצה, אמר לי לא. והלכתה, הגמרא פוסקת, גידוד חמישה ומחיצה חמישה מצטרפים, כמו מרימר. לפני שנתקדם, נתייחס למה שהוספנו בשוליים. תחת הכותרת נושא, כתבנו כותל שבין שני חצרות, שנפל בשבת. הפס הכפול יופיע, ותחת הכותרת מבנה, כתבנו שני מקרים שהמשותף להם שהיה שינוי באמצע שבת, בין שני חצרות שבתחילתה היו מותרים, ועקב נפילת כותל קרה לכאורה שינוי. צורת בית יופיעה, והם בשני כיוונים, וזה מבליט מחלוקת רב חיסדא ורבא בהנ"ל. אצלנו בגמרא באי רב הושעיה, יש לנו כוכבית ובשוליים כתבנו הערה, נראה שאלת מה שאנחנו נראה בגמרא עכשיו, דיורין הבאים בשבת, ולכמן מחלוקת רב ושמואל בעניין כותר שבין שני חצרות שנפל שניהם מדובר בנפל בשבת. ההבדל בשאלת דיורין הבאים בשבת, מדובר בחצר גדולה וחצר קטנה, והדרב ושמואל כותר שבין וכו', מדובר בשני חצרות שוות, ובנפילת הכותר אחד פרוצה במלואה לחברתה. הגמרא, באי רב הושעיה, דיורין הבאים בשבת, מהו שיאסרו? כלומר זה על זה. רש"י, דיורין הבאים בשבת כגון כותל שבין שתי חצרות שנפל בשבת, היינו דיוריו השתא כי הדדי, עכשיו הם כאילו ביחד. האם נפילת הכותל בעיצומו של שבת גורם לכך שהם אוסרים אחד על השני? אמר רב חיסדא, תשמע, חצר גדולה שנפרצה לקטנה, ההב אמינא כעת שמדובר בכך שהמחיצה נפלה בשבת. הגדולה מותרת והקטנה אסורה, מפני שהיא כפתחה של גדולה, וזה ילמד שדיורין הבאים בשבת אוסרת. אמר רבא, אמר, הוא דוחה את ההב אמינא שהוא נפל, שהכותל נפל בשבת, המחיצה נפלה בשבת, אלא מה? אמר, מבעוד יום נפרצה. וכעת יש כמה שורות שמסומנים כנקודה ארוכה, שש שורות, בשמו של אביי. אמר לי אביי, לא תימה מור אמר, רבא התבטא בהשערה שאמר מבעוד יום נפרצה, אז אל תגיד כהצעה אולי על זה מדובר, אלא ודאי מבעוד יום נפרצה. בעניין דיורין הבאים בשבת אתה אמרת אין אוסרים, כך הוא אומר, דהמור הוא דאמר, אביי פונה לרבא ואומר שאתה עצמך אמרת, מספר את הדבר הבא, זה ציטוט ארבע שורות, באי מיני אני רבא, באי מיני מרב הונה ובאי מיני מרב יהודה, עירב דרך הפתח, עשו עירוב לחבר בין שתי חצרות דרך פתח ביניהם, ונסתם הפתח, עירב דרך חלון ונסתם החלון מהו, ואמר לי, ורב הונה או רב יהודה ענה לי, שבת כיוון שהותרה הותרה. אם המצב של כניסת השבת הם היו מותרים, אז המצב הזה לא ישתנה לפי שינוי מציאות בהמשך במשך השבת, ולכן אביי אומר שאם אתה רוצה ללמוד שהקטנה אסורה כפי שמובא במקור דליאל, צריך להעמיד את המקור שמדובר שהיה נפרץ מבעוד יום. אני חוזר עוד פעם, כי אם מדובר בנפרצה בשבת אבל בכניסת השבת לא הייתה אסורה, אז המצב של אתר היה נשאר. איתמר, כותל שבין שתי חצרות שנפל, בכותל הזה לא היה פתח ביניהם והם לא עירבו יחד בגלל שלא היה אפשרות, היה כותל שמפריד בין שתי חצרות אבל הוא נפל, רב אמר אין מטלטלין בו אלא בארבע אמות. זאת אומרת שיש הגבלה. רב הוא לא אומר כשבת כיוון דהותרה הותרה. אפשר לראות ברשי, רב אמר אין מטלטלין בו אלא בארבע, רב לטלי הועיל הותרה הותרה, וכחד חצר לא משמינן לי דקאי מלן חצר שלא ירווה דברי הכל מטלטלין כלים ששבתו באווירה, וזה לא תקף כאן, דהי כולה חד הרשות ההיא. אבל הכה שתי רשויות האסורות זו עם זו, זה לא כמו חצר אחד שלא ירווה, כאן זה כדי כמו שתי רשויות, ונמצא כל אחת פרוצה במלואה למה כמו עשו לה. זה במקרה שלנו לפי רב. אף אגב דקיימלן דחצרות רשות אחת הן, הכה בשעירווה כל אחת לעצמה עסקינן, עשו עירוב חצרות לפני כן, ומכוח עירוב החצרות נמצאו בחצרות האלו כלי בתים, ורב לתמי דאמר הלכה כרבי שמעון והוא שלא עירבו. אבל עירבו, כלומר כל אחד לעצמה, שתי רשויות הן. אנחנו חוזרים לגמרא. מאחר שלפי רב בכותל שנפלה בשבת, אז הוא אומר אין מטלטלין בו אלא בארבע אמות. ושמואל אמר, ואנחנו ממשיכים לדף צדיק דלת, זה מטלטל עד עיקר מחיצה, איפה שהמחיצה הייתה עומד, וזה מטלטל עד עיקר מחיצה. רשי בשורה ראשונה, זה מטלטל עד עיקר מחיצה כדמי קרה, כמו בזמן שהכותל עמד, דאמרינן הועיל והותרה הותרה. ובכלי הבית כאמר שמואל, שאפשר לטלטל אפילו כלי בית שהיו בבית בבתים בכניסת השבת, דהי בששבתו בחצר, אפילו מחצר לחצר נמי. אם מדובר בכלים ששבתו בחצר, היה אפשר להעביר מחצר לחצר. תשמואל הוד ימר הלכה כרבי שמעון, אפילו ירווה כל אחת לעצמה, לא גזר משום מני דבתים, הוא לא גזר משום או עתו המקרה שהוא יתתב כלי הבתים מחצר השני. ואף אגב תהש תהב לו חצר אחת כשנפל, לא אסרי לו בתים תה שרי להפוקי מבתים לחצר, הועיל והותר למקצת שבת. אנחנו נחזור לגמרא ונשים לב שסימנו את כל השורות הבאות עד למשנה כנקודה ארוכה. והדרב שהוא אסר טלטול מעבר לארבע אמות, לאו בפירוש איתמר, זה לא אמירה של רב באופן מפורש, אלא מכללה איתמר, אלא מה זה מכללה? איזושהי מעשה היה ניתן להסיק שכך יסבור רב. דרב ושמואל הוו יתפי והוא חצר, ישבו באיזושהי חצר, נפל גודה דבני בני, והגודה הכותל שבין החצר הזה לשכן נפל. אמר להו שמואל, יש לפתוח את ציור מספר 68, קולו גלימה נגידו בה, קחו תלית ופרסו אותה שם להיות מחיצה. אהדרינו רב לאפי, רב הסתובב, הוא חשב שאסור לטלטל הסדין בתוכה, בתוך החצר במצב הנוכחי. אמר לו שמואל, אי קפיד אבא, אם אבא זה רב הוא מקפיד, שקולו הימייני וקטרו בה. רש"י מפרש את המילים האלו, קחו אבניתו וקשרו בו את הטלית למחיצה. בהגאות חוות יאיר על הריף נאמר שדרך הלצה, הוא אמר אחי. הגמרא שואלת בכל זאת, ולשמואל, למה ליהה, למה היה צורך בכלל להעמיד שם התלית כאין מחיצה? האמר, אבל ראינו כבר, שמואל אמר, זה מטלטל עד עיקר מחיצה, וזה מטלטל עד עיקר מחיצה. הגמרא עונה, שמואל עביד לצניעותה בעלמה. מה ששמואל העמיד שם תלית, זה לא היה לשם הלכות שבת, אלא לשם צניעות בעלמה. ורב, אי סביר עלי דאסיר, אם רב הוא בדעה אחרת וסובר שאסור, היה אסור לטלטל באותו חצר, למלא, למה שלא יגיד בפירוש? תשובה, עטרי לשמואל הווה. מדובר במקומו של שמואל. שמואל היה מרא דאתרא שם. איהכי מאי תמאי אדרינו לפה. אז אם שמואל היה רב המקום, ולכן הכל קשורה, אז למה רב החזיר פניו? איזושהי תנועה של אי שביעת רצון. הגמונה, הוא עשה כך דלא נאמרו שהאנשים שהיו שם שלא יגידו כשמואל סבירה לי, שהוא מסכים עם דעתו של שמואל, ולכן הוא החזיר פניו. עד כאן שיעורנו להיום.